מעצבת בשר ודם. כתבתה של רוני דורי. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית רועי ברינה. בוקר אחד בינואר 2020 פתחה שחר לבנה את תיבת הדואר האלקטרוני שלה בדירתה באיינדהובן שבהולנד. היא הקליקה על תיקיית הספאם, ורגע לפני שרוקנה אותה לתאומות הנשייה, השתהה מבטה על מייל עם כותרת לא שגרתית. היה כתוב שם Possible Collaboration with Balenciaga. שיתוף פעולה אפשרי עם Balenciaga. משחזרת מעצבת החומרים הקונספטואלית ברעיון שנערך עימה בחיקר הבימה בתל אביב. הייתי בשוק, מאז אני בודקת כל הזמן את הספאם. כשנה חלפה מאז, ושיתוף הפעולה האפשרי הזה הבשיל לכדי קו תכשיטים בעיצובה של לבנה לקולקציית סתיו 2021 של בית האופנה העילית הצרפתי, המונהג בשנים האחרונות על ידי מעצב העל דמאנה גואסליה. ולא זו בלבד, אלא שהטבעות, העגילים והצמידים דמויי המאובנים של לבנה, שנחשפו לראשונה יחד עם כל הקולקציה במשחק הוידאו המדובר של המותג Afterworld, Age of Tomorrow, ילובו בפמפלט שנושא את שמה וברוח ימי עידן הסטוריטלינג גם את הסיפור שלהם. מדובר בהכרה שמעטים המעצבים הישראלים שזכו לעד כה בבית אופנה מהדרג הזה. האימייל מבלנסיאז'ה לא נשלח ללבנה בחלל ריק כמובן. זו גם לא תהיה הפעם הראשונה שבה היכן שרובנו מוצאים מידע לא רלוונטי במקרה הטוב וניסיונות פישינג במקרה הרע, לבנה בת ה-31 מוצאת הזדמנות או השראה. זה כמה שנים שמניותיה בנסיקה. היא מציגה בפלטפורמות נחשבות בכל רחבי העולם, כמו שבוע עיצוב ההולנדי, סלון דה מובילה במילאנו ומוזיאון קופר יויט לעיצוב בניו יורק, מרצה ומשתתפת בפאנלים בכל במה אפשרית. רק בשנה שעברה היא גם גרפה את התואר המעצבת המבטיחה, Emerging Designer, של האתר The Zine, ואת פרס EcoCoin של הארגון ההולנדי Next Nature Network, מה שמאפשר להתנבא בזהירות שעשי עוד לפניה. ועם זאת, שיתופי הפעולה שהיא מקיימת נבחרים בפינצטה, ובלנסיאז'ה הוא המותג הגדול הראשון שהיא עובדת איתו, ובסך הכל הלקוח המסחרי השני שלה. ממש כמו הלקוח הראשון, מותג הסניקרס הגרמני נאט 2, שיתוף הפעולה בין הצדדים צמח מפרויקט מתקופת הלימודים שלה באקדמיה לעיצוב באיינדהובן. במקרה הזה, פרויקט הגמר שלה, מטמורפיזם, המדמה עתיד שבו היבריד של פלסטיק מתמזג עם חומרים שונים בים ובחוף, והופך למחצה ביקר ערך. הבריף שבלנסיאז'ה נתנו לי היה, בואי נעבוד עם תכשיטי פלסטיק מסין שנראים זולים, כמו של פעם, מספרת לבנה על העבודה עם בית האופנה הצרפתי, שהתנהלה בשלט רחוק בעקבות משבר הקורונה. המגפה העולמית ודאי תרמה את חלקה גם לטוויסט הדיסטופי של עיצובי הפלסטיק הקלאסיים, שמיוחס רשמית למיזוג בין חזון המותג ובין מחקר החומרים הפילוסופי של לבנה. בתחילת התהליך עבדנו עם כמה צבעים, דגמים ופלסטיקים שונים מחברות מחזור שונות ומ-Ocean Works, מרקטפלייס בינלאומי לפלסטיק שנמשה מהאוקיינוס, היא מספרת. אני מפסלת את הצורות בעבודת יד, אז היו לי כמה גרסאות אפשריות. לאט לאט, אחרי פידבק על הצורות הסופיות והצבעים שהכי התאימו לקולקציה, התפקסנו על כמה דגמים של טבעות, צמידים ועגילים בשחור ולבן, והם נבחרו לתצוגת האופנה. בתצוגת אופנה, לבנה מתכוונת כמובן לאירוע וירטואלי שאליו הוזמנו בחירי התעשייה העולמית, ושקוד הלבוש היחיד בו היה משקפות VR. במשחק הוידאו הזה שחנכו הבחירים, עובר כל שחקן מסע המתרחש בשנת 2031, נפתח בחנות בלנסיאגה ונמשך ברחוב לאורך שורת בנייני בטון בטרם יעבור ליער חשוך. היה לי קצת עצוב שלא יכולתי ללכת לתצוגת אופנה ממשית, כבר פינטזתי, היא אומרת בחיוך, אבל בסופו של דבר יצא ממש כיף שזה במשחק וידאו. גם כי ככה קל יותר לראות את הפריטים וגם כי רייב סודי ביער זה הכי דמנה. ואכן גווסליה, בן 39, מנסח הצייטגייסט התורן של התעשייה, מי שבז לאלגנטיות במוצר והפך את הסניקרס, אבות הסוליה לבונטון כמבשר האופנה המכוערת, רגיל להציג את הקולקציות שלו בחללים לא שגרתיים, בהם מועדוני סקס מחתרתיים ומסעדות סיניות. בקולקציית הסתיו הקרוב שלו, הוא מאתגר את אחד מערכי המקודשים של האופנה העילית. הזכות לשכשך בדקדנטיות כבאמבטיה מבעבעת של שמפניה, ולהתעלם מהבזבזנות הכרוכה בה, בלי ליפול לשיח הגרינווש הטיפוסי של בדים אורגניים וצביעה בחומרים בני קיימה. בעתיד, פריטים רבים יושמשו מחדש כדי לשרת פונקציות חדשות, כמו סמיכה שהופכת למעיל או לשכמיה עם ברדס, לשון ההודעה לעיתונות של המוצג לקראת הקולקציה, או פארקה עם כיסים חיצוניים גדולים שמתפקד גם כתיק פונקציונלי. הרוח המתעתעת הזאת, שבה הדברים אינם בהכרח מה שהם נראים, מאפיינת יותר מכל את גוף העבודות של לבנה. כמי שבאטליה שלה היא גם מעצבת וגם עוסקת בעבודה אדמיניסטרטיבית, בשיווק וביחץ, שחר לבנה מגדירה את הפרסונה המקצועית שלה One Woman Show. בפגישה עם המתברר שההגדרה הזאת של גם וגם וגם מיטיבה לתאר את דמותה ככלל, ישראלית שחיה כבר כמעט שליש ממניין שנותיה באירופה ומדברת עברית מתובלת באנגלית. היא דוברת גם הולנדית ברמה בסיסית. עם חיוך מסביר פנים ואיכויות של אומנית מצד אחד, וחדות ומיקוד של אשת עסקים ממולחת מהצד האחר. הנינוחות שבה היא ממזגת בין כל הזהויות האלה מעוררת השתאות. יש לי בייבי פייס, אני ישראלית, אני אישה ואני זרה בהולנד, אז התחושה לפעמים היא שמתייחסים אליי כאל אישה בת 20, היא אומרת. לבנה נולדה וגדלה בתל אביב, אך הטבע שיחק תפקיד מרכזי בחייה מאז ומעולם. בגיל 6 החלה לרכוב על סוסים, בת 14 היא הכריזה על צמחונות. וכשנסענו ללונדון עם ההורים, אז אמא שלי ואחותי הלכו יחד למוזיאון הליווייס, ואבא שלי ואני הלכנו למוזיאון להיסטוריה של הטבע. אחותה היא מפיקת הטלוויזיה מור לבנה, אביה הוא היועץ העסקי בצלה לבנה, בעבר בכיר בענף האשראי, ואימה היא השופטת ונשיאת בית הדין הארצי לעבודה, וארדה וירט לבנה, המוכרת בין השאר בזכות פסק הדין המהפכני משנת 2008, האוסר על יחסים מיניים במקום העבודה, גם אם התקיימו בהסכמה. אמא שלי הייתה השופטת הכי צעירה בארץ בזמנו, לבנה מתגאה. היא מונתה לשופטת בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב בגיל 32, רגע אחרי שילדה אותי. ובאמצע ההשבעה יצאה לחניון, שם אבא שלי חיכה לה איתי כדי להעניק אותי. תמיד יש לה רגשי אשמה על זה שהיא עבדה ונעדרה מהבית, אבל אני בכלל לא מרגישה שחסכו ממני משהו. להפך, זה נתן לי השראה. אמא שלי מדהימה. תמיד הייתה שם בשבילי אפילו שהייתה לה קריירה, ומבחינתי היא מודל לחיקוי. אני גם קצת רודפת צדק בזכותה. הילדה הסקרנית שחלמה להפוך לווטרינרית בבגרותה, למדה אומנות וביולוגיה בתיכון, ובשעות הפנאי גמעה ספרים. דווקא בשירותה הצבאי, כי ספורטאית פעילה ברכיבה על סוסים, זנחה את פנטזיית דוקטור דוליטל לטובת שאיפה לעסוק בתחום העיצוב, ששילב רבים מתחומי העניין שלה. הרצאתה של המעצבת ההולנדית קיקי ון אייק במוזיאון תל אביב ב-2011 מוססה את ההתנגדות האחרונה שעוד נותרה לה בנוגע למקצוע, הסתייגותה מעיצוב סדרתי המוני. ון אייק הציגה בה את פרויקט הגמר שלה באקדמיה לעיצוב באיינדהובן, שטיח מוגדל שקנה המידה המקורי שלו הוא כשל בית בובות, ארוג בנול מיוחד שפיתחה בעצמה, ולבנה נשבתה. יצאתי מההרצאה עם תשוקה חדשה והבנה שעיצוב מוצר הוא הרבה יותר מעיצוב תעשייתי. הוא הדרך לספר סיפור, לחקור צורות חדשות, ליצור, היא נזכרת בעיניים נוצצות. קיקי לא בהכרח עושה מוצרים פרקטיים נטו. המחקר, החומר והסיפור הם אלה שעושים את המוצר של המעניין, והאסתטיקה היא רק חלק קטן מהמכלול. פרויקט הגמר שלה, למשל, נבע מהסקרנות שלה לגבי קנה המידה המוזר של שטיחים בבתי בובות, ולא מצורך לפתור בעיה. זרם העיצוב הזה שאליו משתייכת לבנה, המאמינה שכל חומר תומן בחובו סיפור, וששימוש בעיצוב יכול להיות גם מנטלי או פילוסופי, מוכר בשמות עיצוב קונספטואלי או עיצוב חברתי, ספקולטיבי, ביקורתי ועוד, ומפותח מאוד בהולנד, ראו מסגרת. עם זאת, לבנה מודה שגם שם נתקלה באנשי מקצוע שלא הבינו את הפרויקטים שלה. אחד המרצים שלי, מעצב פנים בהכשרתו, אמר לי פעם אחרי שעשיתי פרזנטציה, אני לא מבין את זה, אבל זה בסדר. אני לא מבין אותך, נכון? ומה בנוגע לחובבי העיצוב שנחשפים לעבודתה בגלריות? אני חושבת שזה חשוב שיש טקסט נלווה, או שאני נמצאת ליד הפרויקט בתערוכה, היא אומרת. זו הזמנה להבין יותר, ובגלל זה חשוב לי גם לכתוב טקסטים שאנשים יכולים לקרוא. והרבה פעמים בשבועות העיצוב אני עומדת ליד העבודות שלי ויוצרת שיחה. אנשים הולכים הביתה בקטע של למדתי היום משהו וזה תמיד משמח אותי. לבנה נרשמה אפוא לאקדמיה באיינדהובן, וב-2012 באה בשעריו של המוסד האקדמי הזה מן המובילים בעולם בתחום העיצוב, והחלה ללמוד במחלקת Men and Leisure. מפגש התרבויות הראשוני לדבריה היה מאתגר. היינו 5 או 6 ישראלים במחזור שלי, היא אומרת. אני מאוד פתוחה ואנרגטית, אפילו רוקדת כזה בכיתה עם חברים, ולהולנדים היה קצת קשה עם זה. הייתי צריכה לעגל את הפינות שלי ולהתרכך. תמיד חשבתי שיש לי גם יתרון כישראלית, כי אני אוהבת לדבר ולשאול שאלות. אבל ההולנדיות אמרו לי, זה לא בסדר שאת עושה את זה. למה את שואלת כל כך הרבה שאלות? חשבו שאני איזה צומי. לבנה לא לקחה ללב והיא המשיכה לעשות רעש. בשנה ב' הציג את העבודה מפעל הבשר, שורת מוצרים מחלקי פנים ועצמות פרה, בהם פיגמנט מדם ואור ביולוגי, ביולדר, מג'לטין שזיקקה בעצמה, שגם שולבו לפני כשנתיים בסניקר שעיצבה על המותג הגרמני נאט 2. הבעלים של החברה פנה אליי לאחר שראה את החומר ביריד טקסטיל ואופנה, ואמר לי, תשמעי, אני תמיד עובד עם חומרים מוזרים, בואי נעשה משהו ביחד. הוא אהב את העובדה שזה נוטה לכיוון האומנות, ואני אהבתי את העובדה שהוא מייצר במפעל קטן מאוד באיטליה, ושהוא מגיע ממשפחה שמייצרת נעליים זה דורי דורות, ובאמת מבין את המקום הזה של craftsmanship. מחירן של הנעליים שמיוצרות לפי הזמנה בלבד הוא 1,000 יורו לזוג. תחילתו של הפרויקט במשימה בנושא של לבנה, צמחונית ותיקה המעידה על אהבתה לבשר, התחברה אליו מיד. ניגוד עניינים בתעשיית המזון. זה הקונפליקט הגדול שלי, היא מסבירה. עניין אותי לחקור את הדינמיקה של דחייה ומשיכה באוכל. גיליתי שהצבע האדום של בשר בסופר זה משהו שמוסיפים כדי שהוא ייראה מושך יותר. לאחר השחיטה הדם מנוקז מהבשר והוא מתחיל להאפיר. ומשם זה התפתח. לבנה שמה פעמי על הקצבייה, רכשה מאיים של פרה והחלה לעבוד איתם. התכוונתי ללכת לבית מטבחיים, אבל לא הייתי מסוגלת, היא מספרת. הלכתי 10 דקות מהקצבייה לבית הספר עם דליים בידיים. אני לא יודעת למה אני עושה את זה לעצמי. מקץ 3 חודשים, בשבוע העיצוב ההולנדי, הציגה פוסטרים שעליהם הוטבע פיגמנט שיצרה מאדם, ולהפתעתה, דווקא אוכלי הכל היו אלה שהזדעזעו. אנשים לא קלטו שזה דם, היא אומרת, ואני עומדת שם ואומרת להם, כן, זה עשוי מדם. ואז הם כאילו... עושה פרצוף נגעל, ואני שואלת אותם, אתם אוכלים בשר? כי אם כן, אתם אוכלים גם דם. זה היה נורא מעניין בשבילי, גם כמחקר פילוסופי ופסיכולוגי וגם אישית כצמחונית שעובדת עם חומרים. גם חלק מהצמחונים ומהטבעונים שנחשפו לפרויקט לא בהכרח השתכנעו. קיבלתי טענות על כך שבשימוש שלי בתוצרי לוואי של תעשיית הבשר, אני מספקת לה פתרון שנותן ללגיטימציה להמשיך, אבל מבחינתי... זה מעבר לזה. כלומר, אני קונה עצמות, שומן ודם, שאחרת היה מתנקז למערכות ביוב, ומייצרת את זה בעצמי, לא במפעל. בתהליך הזה אני מייצרת גם איזשהו קשר עם החיה. כמעצבת, אם אני רוצה לעבוד עם אור, למשל, אני מקבלת אותו נקי, מסודר, צבוע, אבל כשאני לוקחת עצמות ומוציאה מהן בעצמי את הג'לטין, עם כל הריח והמראה, זה סיפור שונה לגמרי. אנחנו משתמשים בחומרים. אז בואו נדע מאיפה הם באים, בואו נהיה בקשר רגשי אמיתי איתם. זו האחריות שלנו להיות מודעים לבחירה הזאת לכל הפחות. אני מסתכלת על זה כביקורת, על האופן שבו אנחנו לוקחים משהו מהטבע, מפרקים אותו ומשתמשים בו לצרכנו, איך הוא יוצא מהקונטקסט של יצור חי או של עץ למשל, והופך למוצר סופר נקי, ארוז ועשוי. הגישה הזאת מהדהדת את פילוסופיית זנב לאף שהגה השף האנגלי פרגוס הנדרסון, מחבר הספר המכונן The Whole Beast, Nose to Tail Eating. ומי שמסעדתו בלונדון, סיינט ג'ון, מגישה מנות העשויות מכל איבר אפשרי של חזיר. אם אתה מתכוון להרוג את החיה, אז לפחות יהיה מנומס מספיק כדי להשתמש בחולה, הוא נוהג לומר בפשטות. בעידן שלנו, שבו רובנו כבר לא צדים ומלקטים את האוכל שלנו, הנחכה כזו של הטבע נחשבת לפעולה חתרנית. עם זאת, לבנה מדגישה כי עבודתה אינה ביקורת על תעשיית הבשר, שאותה היא מניחה כעובדה מוגמרת. את אומרת שחשוב לך להציג עבודות ניטרליות שיאפשרו לצופה לגבש עמדה משלו. צמחונית יכולה בכלל לעשות את זה בפרויקט שמערב חלקי פנים של פרות? אני חושבת שכן. זה דורש אומץ, חשיבה יותר לעומק. בסופו של דבר אני בן אדם, ואני צמחונית מסיבה מסוימת כמובן. אבל מה שאני אומרת הוא שזו תעשייה קיימת. היום יש גישה שקוראת לייצר בשר במעבדה. אז למה התעשייה הזאת קיימת? כי תחליפי בשר הם יקרים מאוד. בהולנד מעלים את הטענה שזה לא בגלל המחיר הגבוה של התחליפים, אלא פשוט משום שלתעשיית הבשר יש משקל פוליטי וכלכלי גדול מאוד. וזה חלק מהעניין, להסתכל על כל המערכת ולהבין שהכל קשור וסבוך כל כך. זו אחת המילים שאני הכי אוהבת באנגלית, entanglement, ושאי אפשר להפריד כל דבר לשחור ולבן. אם אני צמחונית ואני אוכלת סויה למשל, גם זה בעייתי, כי צריך להוריד יערות גשם בשביל זה. חלב שקדים לעומת זאת מצריך המון מים. אם אנחנו פוגעים במערכת אקולוגית שלמה כדי לגדל צמח אחד, גם זה פוגע בטבע. חשוב להבין שאם לא תאכלי בשר, זה לא אומר בהכרח שלא תפגעי בטבע. רוב האנשים לא מגדלים את הירקות שלהם בעצמם בבית וחיים ללא זבל. ישנם האנשים שעושים את זה וזה נפלא. אבל רוב האנשים שותים קפה ולא חושבים מאיפה פולי הקפה הגיעו. רובנו עושים את המעט שאנחנו מסוגלים לעשות. אני גם לא חושבת שמעצבים יכולים לשנות את העולם. זה הכל עניין של כסף וכוח. רק החברות הגדולות יכולות לשנות את העולם, אפילו בפוליטיקה, הכל נשלט על ידן. לפרויקט הגמר שלה, מטמורפיזם, בעברית התמרה, תהליך של שינויים כימיים ומינרולוגיים בסלע קיים ובמינרלים כתוצאה מתנאים קיצוניים שאליהם נחשפו, שאותו הציגה בשנת 2017, בחרה לבני חומר נפיץ עוד יותר ממעיים של פרה, פלסטיק. דיווח שקרה על חומר בשם פלסטיק גלומורייט, סלע שנוצר מתערובת של חול ופסולת פלסטיק, והתגלה על ידי חוקרים בחופי הוואי 3 שנים לפני כן, הוא שהצית את דמיונה הפעם, והיא יצאה למחקר ספקולטיבי על עתידו. זה בעצם חיקוי של תהליכים טבעיים שכבר מתחילים לקרות, היא מסבירה. הסתכלתי על תהליכים שקורים עכשיו, ואמרתי לעצמי, זה יימשך, כי זה הטבע. מטמורפיזם מניח עתיד מדומיין שבו היבריד מתקדם של הפלסטיק גלומורייט, חומר דמוי שיש בשם ליטופלסט, שנוצר כתוצאה מתהליכים גיאולוגיים, הופך למחצב עיקר ערך על רקע הפסקת ייצור הפלסטיק. כמה עיקר ערך? שאיבת הנפט מבטן האדמה המוכרת לנו מימינו, תוחלף בכריית פלסטיק ממצבורים מוטמנים. הפרויקט מבוסס על סדרת אובייקטים חידתיים שיכולים להתאפס הן כמוצגים ארכיאולוגיים והן כפריטים עתידניים. אחד מהם, שמעלה בדמיון כלי לפולחן דתי, נוצר לדבריה בהשראת אובייקט A קטנה, אובייקט פטיט A של לקן, אותו אובייקט נחשק שלעולם לא נוכל להשיג. כך אנחנו מתייחסים לטבע, היא אמרה בפרזנטציה שהעבירה במוזיאון קופר יויט לפני כ2 שנים. אנחנו רוצים לשלוט בו, לשנות אותו, וגם את הפלסטיק, אנחנו כל הזמן רוצים להפוך את הייצור שלו לחזק, טוב ומהיר יותר. הפרויקט זכה מיד לתשומת לב יוצא דופן וגרר פרשנויות והשוואות רבות. המגזין סלייט, למשל, השווה אותו לעבודתו הרדיקלית של העיתונאי והסופר האנגלי פול קינגסנורת, מייסד שותף של פרויקט ההר הקודר, שקורא תיגר על המיתוסים שבבסיס התרבות שלנו, קדמה, רווחה ומרכזיות בני האדם בכדור הארץ. קינגסנורת עצמו, אקולוג מפוקח, טוען שהציוויליזציה מחשבת את קיצה לאחור, והגיעה עת לחדול מהניסיונות העקרים להצילה. מטמורפיזם זיקה את לבנה במועמדויות לפרס ביזלי היוקרתי של מוזיאון העיצוב בלונדון, ולפרס New Material Award ההולנדי. הוא הטיס אותה לניו יורק בעקבות הזמנה להציג אותו במוזיאון קופר יויט, ואף ליצור עבורו סדרת תכשיטים ושעונים, והביא כאמור גם את בלנסיאגה לפתחה. גם כיום, יותר מ3 שנים לאחר שהציגה אותו לראשונה, הוא ממשיך להקות גלים. יש לו מניות רבות בזכייתה של לבנה בתואר המעצבת המבטיחה של דזין בנובמבר 2020, ולפני כ2 חודשים זכה להזכור מחמיא גם במגזין פורבס. לצד זאת, יש כמובן גם מי שלא רואים בעין יפה את ניסיונה של לבנה לאתגר את התפיסה הרווחת, שפלסטיק הוא אויב האנושות, כדבריה. מרבית הטוקבקים בכתבות שפורסמו עליה האשימו אותה שהיא מחפשת הון פרסומי. הציעו לה להתרכז בלנקות את החופים ולהילחם בתופעה, ואף הטיחו בה את העלבון האולטימטיבי, איבדת אותי. טובי החוקרים בעולם עובדים על סופר אנזים שמפרק פלסטיק פי שישה מבעבר, ואת באה ואומרת, פלסטיק הוא לא אויב האנושות? בטח, אני מכירה את הבקטריה הזאת, עשיתי שיעורי בית, היא מחייכת. תראי, הרעיון של טוב ורע הוא משהו מאוד אנושי. במסגרת התהליך שלי, אני קוראת הרבה פילוסופיה שקשורה לטבע, לאקולוגיה, לעיצוב, וחשוב להבין שהטבע לא עובד לפי החלוקה הדיכוטומית הזאת. כשדיברתי עם הגיאולוג לצורך התזה שלי, הוא אמר לי שאם מסתכלים על זה בפרספקטיבה רחבה של אלפי שנים, כדור הארץ לא ממש שם זין. אמנם ביחסי האדם והסביבה לנו זה בעייתי, כי מה זו הרי המילה sustainability? זה to sustain yourself, לשמר את עצמך. וכשאנחנו חושבים על זה, כולנו רוצים לשמור על עצמנו. אבל אם אנחנו מסתכלים על הטבע כשלעצמו, אז הוא כל הזמן משתנה, והוא לא נהרס, אלא מתפתח. אז כן, יש צורך לשנות את הדרך שבה אנחנו משתמשים בדברים. אבל גם עם מחזור יש לי בעיה, כי הוא נותן לך אשליה שאת בסדר, משום ששמת את הבקבוקון במתקן מסוים. בעוד ש-91% מהפלסטיק לא מתמחזר בכלל. תגובה נפוצה לעבודות שלי היא, אז את עושה מחזור או מחדוש של פלסטיק, ואני תמיד עונה, ממש לא, אתה מסתכל על זה במובן מאוד צר. ובכל זאת, יערות נשרפים, מינים נכחדים, קרחונים מפשירים. כשהצגתי את הפרויקט הזה ביום הפתוח באיינדהובן, אחת המבקרות בתערוכה ניגשה אליי. היא ממש כעסה ואמרה לי, אבל מה העמדה שלך? אז יש לי כמובן העמדה הפרטית שלי, אבל בעיניי, האחריות שלי כמעצבת היא לא בהכרח להציג אותה או לכפות איזשהו פתרון שלדעתי הוא מושלם. אני רוצה שאנשים יגבשו את הדעה שלהם לבד, שיראו את התמונה כניטרלית ויחליטו עם עצמם מה הם חושבים על זה. ומה את עונה לטענה שהעבודה שלך פרובוקטיבית? אין לי בעיה עם זה. ברגע שאת יוצרת משהו שיש בו פרובוקציה, אנשים מתחילים לחשוב. בין שזה שלילי או חיובי, זה עדיין גורם הזו התנאה במוח. אני לא חושבת שאני עושה את זה בכוונה. פשוט מכיוון שהמחקר שלי ספקולטיבי ונוגע לפעמים בדברים מאוד רגישים, אנשים לוקחים את זה ככה. הייתי צריכה לפתח אור של פיל ולהבין שברגע שאני יוצרת דיון, זה אומר שיש עניין. לבנה מקווה ששיתוף הפעולה עם בלנסיאגה, חלום של הכוח, כדבריה, יסלולה את הדרך לשיתופי פעולה נוספים עם מותגים גדולים. זו המטרה שלי עם הצעירה, שהוזמן כמעצבת עצמאית עם החתימה האישית שלי, באופן שתהיה בו ההשערה הדדית. בעיניי זה הכי כיף, כי ככה מייצרים משהו יחד עם המותג, ולא עבורו או תחתיו. החומרים שיצרה מופקדים בספריות חומרים ברחבי העולם, ולדבריה קיבלה בעבר פניות לשיתופי פעולה גם מקמפר, נייקי ופומה. אך שיטות העבודה שלה המבוססות על אומנות מסכלות את רוב ההצעות האלה. חברות כאלה מחפשות משהו שהאיכות שלו קבועה ושאפשר לייצר אותו בהיקף מסחרי, היא אומרת. פונים אליי במחשבה שאני יצרנית חומרים, אבל אני לבד ואני מייצרת הכל ביד. גם קו התכשיטים לבלנסיאגה ישווק במתכונת בספוק, כלומר לפי הזמנה ובהיקף מצומצם יחסית. אומרים שתעשיית האופנה נורא ביקורתית ומלחיצה, ולא חוויתי את זה בכלל, אומרת לבנה. בלנסיאגה מאוד העריכו את החתימה האישית שלי, הם ממש נתנו לי את המקום ואת החופש לעשות את הדברים בדרך שלי. לדמנה עצמו יש חשיבה מאוד פרוגרסיבית, והוא אקספרימנטלי, פורץ דרך, והוא גם מדבר על זה שחשוב לו הסיפור שמאחורי. זו בין השאר הסיבה שהיה לי כל כך כיף לעבוד עם בלנסיאגה, הרגשתי שיש בינינו סוג של חיבור. עכשיו לבנה נוסעת את עיניה לסטודיו פורמה פנטזמה של צמד המעצבים הקונספטואליים, אנדריה טרימרקי וסימונה פרזין, שמרבים בשיתופי פעולה בכל מיני קנה מידה, וזכו השנה בתואר מעצב השנה של דזין. ובינתיים, היא קיבלה חיזוק מכיוון אחר. לאחרונה זכתה במענק של 25,000 יורו מממשלת הולנד לשם פיתוחו של הפרויקט החדש שלה, סיבי בד משאריות חלב וקולגן מהתעשייה, לכדי מוצר מסחרי, וכעת היא מקווה לגייס חברה גדולה או ספונסר שיממנו את המשך התהליך. היא מתגוררת באיינדהובן עם בן זוגה אלן, צלם ואמן וידאו ארט הולנדי, מרצה באקדמיה לעיצוב, ואין לה כוונות לחזור לארץ. כרגע אני רואה את העתיד שלי בחול, כי מבחינת קריירה זה המקום הכי נכון עבורי, היא אומרת בפשטות. הולנד מאוד תומכת בעיצוב, גם כשאני מדברת עם עוצרים מכל העולם, הם תמיד אומרים לי שהולנד זה המקום למעצבים. תומכים בך, נותנים לך כסף, וזה נכון. זה נורא נוח לי מבחינת קריירה, אפילו שאני עובדת בינלאומי. ובסצנה הישראלית את מאורה? הישראלים הרבה פעמים עובדים לוקלי, גם אלה שלומדים באיינדהובן, ואני מרגישה שאני נורא שונה בזה. אף פעם לא חשבתי לעשות משהו ישראלי או שקשור לפוליטיקה כאן. אין ספק שהגישה החיובית שהיא מפגינה גם כלפי ספאם, או תיקח אותה רחוק. ראיתי טוקבק לאחד הדיווחים ברשת שטען שהתכשיטים נראים כמו מסטיק לאוס, היא מדווחת בשוויון נפש. זה נתן לי השראה לפרויקט חדש. בהתחלה קצת נעלבתי אמנם, אבל הנה זה יצא לטובה. גם בלנסיאגה המציאו את האופנה המכוערת אגלי דיזיין. מה רע בזה? וואי, הולכים להיות טוקבקים, היא אומרת לי לקראת סיום פגישתנו. אבל אין מה לעשות, זאת אני. כשאני רואה אנשים רבים אחד עם השני ליד פרויקטים שלי, אני לוקחת צעד אחורה ונהנית, כי זה אומר שעשיתי משהו. אם אנשים היו פשוט עוברים ולא מגיבים, זה היה אומר שלא עשיתי שום אימפקט. בוקסה, מאת רוני דורי. לדמיין מציאות. השראה נוספת למטמורפיזם הייתה ספרם של צמד המעצבים הלונדוני אנתוני דן ופיונה רייבי משנת 2013, Speculative Everything, Design, Fiction and Social Dreaming, שבו הם משתמשים בעיצוב ככלי ספקולטיבי לחיזוי של עתידים אפשריים. דן ורייבי נחשבים גם לאבות העיצוב הביקורתי, Critical Design. זרם שנוסח בסוף המילניום הקודם ומתייחס לעיצוב שמשתמש באובייקטים, בוידיון ובספקולציות כדי להציף שאלות על התפקיד שהוא ממלא בחיי היומיום שלנו ועל ההשלכות החברתיות הרחבות שלו. הגישה הזאת של עיצוב שמשתמש בכלים שלו כדי להציג לנו תמונת מציאות אלטרנטיבית, אוטופית או דיסטופית, תפסה מקום מרכזי בעשורים האחרונים, אומר טל ארז מעצב, עוצר וחוקר עיצוב. כיום יש לא מעט מעצבים שמתעסקים בסוגיות חברתיות, ולאו דווקא בפרקטיקות מסחריות, ומשתמשים במוחשיות של עיצוב וביכולתו ליצור תחושה של מוכר ומציאותי כדי לעורר אותנו לשאלות ולבחינה מחודשת של הקיים או האפשרי. במובנים רבים, הפרויקט של שחר עושה בדיוק את זה, ממחיש לנו עתיד אפשרי, את מנגנוניו ויישומיו כדי לגרום לנו לטעות איך אנו גוזרים ממנו מסקנות להתנהלות שלנו כיום. מה לדעתך מייחד את הפרויקט שלה? אני חושב שמה שבאמת מעניין בפרויקט שלה הוא הגילוי מחדש של כוחו של המעצב כסוג של קמפיינר, אבל לא במובן השטוח של המילה. מסורתית, העיצוב היה המשרת של התעשייה, ופתאום יש דמות שעושה פרויקט גמר שהכוונות שלו הן אנטי-תעשייתיות או שחושבת באופן חתרני על אקולוגיה. ודרך נרטיב ואימג'ים חזקים, כי כרגע זה לא פרויקט של מוצרים, אלא כזה שמדמיין עתיד אפשרי, היא עושה מספיק רעש ומגייסת את התעשייה כדי להפיץ את הבשורה. אם אלה הטקסטים שהיא כותבת ומלווים את האובייקטים שלה, ואם זה קו התכשיטים לבלנסיאגה שמציפים שאלות חדשות על איך שהתעשייה הזו עובדת, זה כמעט לא משנה אם הביקורות עליה חיוביות או שליליות. מעניין שלתעשיית האופנה יש עניין למקם את עצמה שם ולחשוב מחדש על הפסולת שמייצרת, ארז מוסיף. זו דוגמה מצוינת לאיך שהדבר הזה קופץ למעלה ומגיע לחברות ולתקשורת הממוסדת יותר. זה די מדהים שפרויקטים כמו של שחר ושל המעצב ארז נבי פנה, שבפרויקט הגמר שלו מאיינדהובן יצר עריכי שיש ממלח, מתרוממים לרמות האלה שמצליחים להציף לדיון נושאים כאלה חשובים, ואחרי כן הכדור מתגלגל משם. סוג הקמפיין הזה הוא הרבה יותר חכם מכל קמפיין שאומר אל תבזבזו פלסטיק, כי היכולת שלך לדמיין מציאות היא סוג התחכום שנדרש היום. מעצבת בשר ודם, כתבתה של רוני דורי, הקריינית יפעת ניב ברק, מתוך הארץ מתאריך 18 בפברואר 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, רועי ברינה.